רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
בוקר טוב לכולם, אנחנו ברדיו סול, היום יום רביעי, להדליק את האור עם ורד מצפי. אני ורד מצפי, ואני כל שבוע מדברת כאן על כל מיני נושאים מרתקים ומעניינים של התפתחות אישית, ושופכים את האור על כל מיני דברים מעניינים, והיום אנחנו עם מיכל הוניגמן. בוקר טוב, מיכל.
בוקר אור.
מיכל היא עובדת סוציאלית, יש לה MA בעבודה סוציאלית, והיא מטפלת בתרפיה מבוססת מיינדפולנס.
נכון, יש לי MA בלימודי עבודה, שזה יותר ייעוץ ארגוני, אבל אני בהחלט מטפלת בתרפיה מבוססת מיינדפולנס.
ואת גם מרצה וגם מעבירה סדנאות.
נכון.
עכשיו, אני יודעת מימי האקדמיה שלי שיש עבודה סוציאלית, זה לימודים יותר מיינסטרים, אז איפה נכנס כאן המיינדפולנס, ומה זה בעצם, ככה, אני אשמח שנדבר בשידור על זה, על המילה הגדולה הזאת, מיינדפולנס, שכיום כולם משתמשים בה, כולם מדברים על מיינדפולנס, מה זה מיינדפולנס, איך הם משתמשים במיינדפולנס, ובואו נהיה קשובים, קשיבים, מיינדפולים, או כל מיני דברים כאלה. אבל בסוף...
בלי בהכרח להבין מה זה אומר.
כן, אז זהו, ואני יודעת שאת ממש מטפלת בתרפיה מבוססת מיינדפולנס, אז זה אומר לנו שלא מדובר פה רק לחיות את החיים בצורה מסוימת, אלא ממש לטפל בבעיות
רגשיות,
אישיות, משברים בחיים, או לא, ככה את היום-יום. אז בואי מיכל, ככה אני אתן לך את הבמה להגיד לנו קצת יותר על זה.
מעולה. אז קודם כל שמחה להיות פה ומתרגשת.
כן. אז תודה. אי אפשר שלא.
ממש. ובעצם אני אתחיל מהסבר מאוד מאוד פשוט, הסבר שלא שלי, אוקיי? לא אני המצאתי אותו. אבל אם תדמיינו או תיקחו כדור שלג בעצם, כדור כזה של ילדים שאפשר לשקשק אותו ויש בו שלג, אז בעצם... המוח שלנו, כשאנחנו חושבים, ככה הוא נראה כמו שערת פתיתי שלג.
פעם אספנו כאלה מכל הטיולים בחול.
הילדות שלי מאוד אוהבות את זה.
עדיין אוספים את זה. לנו היה מארצות הברית, כל מדינה עשינו טיול כזה, וכל מדינה היה לנו כאלה פתיתים. למרות שיש מדינות בארצות הברית שאין בהן פתיתים, זה לא נורא.
לגמרי. אז גם בישראל אין הרבה פתיתים, אבל עדיין מבחינת הנקודה של מחשבות במוח שלנו, אם אנחנו משקשקים את הכדור, ככה נראה המוח שלנו ביום-יום. חוגים, עניינים, ילדים, זוגיות, עבודה, תחביבים, פרנסה וכולי וכולי. ויש לנו מין שערה שבעצם קשה לנו לחשוב בצלילות. כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם מחשבה צלולה. כשתינוק רוצה לאכול, הוא רוצה לאכול, וזה נורא ברור. כשהוא רוצה לעשות צרכים או שהחליפו לו טיטול, זה נורא נורא ברור. הכל נורא נורא צלול, נורא מחובר לעצמו, ונורא חש את העולם.
זאת אומרת, מחובר לעצמו, כשהוא רוצה לאכול, הוא צורח צרכות.
בדיוק, נכון. אבל אין עוררין, אין עוררין. הוא יודע עור. בדיוק. עכשיו, כשאנחנו גדלים, יש לנו, כמו שאמרתי, זוגיות, לימודים, עבודה, חברים אפילו ביסודי, והכל משתקשק לנו במוח, כמו הסערת פתיתי שלג הזאת. ואם אנחנו ניקח צרות של החיים, כמו אובדן במשפחה או קורונה, בעצם אנחנו נתעסק עם כמו פתיתי שלג שממש מכסים לנו לגמרי את הראייה. זה סותם אותנו, אוקיי? אם אני צריכה להתמודד עכשיו עם איזשהו משבר כלכלי או משבר בריאותי או חלילה אובדן או טראומה כלשהי, אז זה ממש סותם לי את הראייה, וכל מה שצריך זה לעצור כמה רגעים. לנשום, להתחבר בחזרה לגוף, לרדת מהראש אל הגוף. כי הגוף הוא נמצא כאן ועכשיו. המחשבות שלנו, בדרך כלל אנחנו נגלה בטיפול שאנחנו חיים בעבר ובעתיד. אנחנו לא כאן ועכשיו. והרגע היחידי שיש, שהוא קיים ושהוא מוחשי, הוא כאן ועכשיו. אף אחד לא יודע מה יהיה איתו מחר. אנחנו לא יודעים. אז החיבור הזה לכאן ועכשיו פתאום עושה צלילות מחשבתית, בדיוק כמו בכדור השלג, שאם תעצור איתו את השקשוק הזה, כל הפתיתים יזוזו הצידה, הם לא ייעלמו. אנחנו לא מוחקים טראומות, אנחנו לא מוחקים אובדן או צרות כלכליות. אבל זה זז הצידה, ואני יכולה להיות בכאן ועכשיו, ולעבוד בצורה יותר מרוכזת בעבודה, או להיות בצורה יותר נוכחת עם הילדות שלי. או לחשוב מה הפעיל אותי בריב עם הבן זוג, ורגע להרגיע ולבוא לזה ממקום שהוא לא לוחמני, אלא מקום חושב. בעצם מה שאני אומרת זה, שאנחנו לא מנווטים את הספינה. הספינה שהיא אנחנו, אנחנו לא קפטן. אז מה אני אומרת לך בעצם? מי לצורך העניין שולט בך? מי שולט בך?
מי שולט בי? גלילי.
אני אגלה לך שלא את שולטת בך, כי אם המחשבות שלך, שהיום במדעי המוח יודעים שמחשבות זה הפרשה. הפרשה של המוח. ולמחשבות יש מה שנקרא negative bias, הטיה שלילית מיסודן, מזה שהיינו ניאנדרטלים והיינו צריכים לשרוד ביערות ולהיזהר מנחש או להיזהר מאריה ונמר. היינו תמיד נזהרים והולכים למקומות השליליים. אז המוח הקדום,
זה לא למקומות השליליים, מקומות הישרדותיים. הישרדותיים. זה לא בכך רע.
נכון, נכון.
פשוט אנחנו היום יותר מנווטים את זה לסתם, הוא עצבן אותי, זה עצבן אותי.
אז אני אגיד לך, היום את לא במקום הישרדותי, היום אנחנו יושבות במזגן, בחברת שפע. יש לנו אוכל במקרר, מה שפעם לא היה מקרר, אוקיי? תקופות לא מאוד רחוקות שלא היה חשמל ולא היה מקרר ולא היה, והכל היה הישרדותי. היום אנחנו לא במקום הישרדותי. ולכן, כשאני חובה, לא יודעת מה, מישהו חסם אותי עם הרכב שלו, ואני פתאום מתחממת עליו. אני, יש לי נטייה לכעסנות, אוקיי? כל אחד עם הנטייה שלו, יש fight, flight or freeze, אז אני בפייט, כאילו. מה, אני נלחמת על החיים שלי עכשיו, בשביל מקום חנייה, בשביל זה שהוא חסם לי את, את הדרך לשביל גישה
החנייה שלי. רגע, אבל מיכל, את צודקת, כן. אבל אני רק רציתי שנייה לדעת, כן. כשאת אומרת מיינדפולנס, למה את מתכוונת? כי, אז אנחנו רגע אומרים, נעשה רגע סדר, אוקיי? אנחנו כן. אומרים שרוב הזמן המוח שלנו כאוטי, וקוראים בו כל מיני דברים, ו... אנחנו רוצים רגע שנייה לנשום ולראות מה, מה באמת המצב, אוקיי? לראות את הדברים לשורם. זאת אומרת שזה כמו, כמו הפתיתי שלג הזה, והכל מתבלגן, אבל אם רגע אנחנו עוצרים, רגע, הדברים רגע יורדים, נרגעים, ואולי אנחנו יכולים לראות יותר בהיר. אז זה מיינדפולנס? זה לעצור?
זה להתחבר אל הגוף, להיות בקשיבות, בקשב, במודעות לגוף, לרדת מהשכל, כן? ולתת שקט לגלים.
איך אני יכולה לרדת מהשכל שאת אומרת שהמחשבות זה הפרשה של המוח? אני הרי, את יודעת, כל היום הגוף שלי מפריש כל מיני הורמונים, ככה הוא לבד עושה את זה, כן? נכון, ככה אנחנו חיים.
נכון.
אני לא, אפילו לא מודיעה לו, אפילו אתם קוראים להורמונים האלה ומה הם בדיוק עושים, הוא מתקתק את הכל.
נכון.
עכשיו את אומרת לי לרדת מה... איך עושים את זה?
אז קודם כל, בהתחלה זה לא קל. באמת באחת הרצאות שלי, מי שאמרה לי, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך שזה אפשרי.
את אומרת לא לחשוב, כי...
אני יכולה לספר לך סיפור על היום של האוריקה שלי, איך זה קרה לי שגיליתי שזה אפשרי?
אוקיי. אבל אני רוצה להבין מה זה בדיוק אומר, כי אנחנו לא יכולים לא לחשוב, כן?
נכון. המטרה היא לא לא לחשוב, אבל המטרה היא לזהות שאני עכשיו במחשבה שהיא עם הטיה שלילית, והיא לא עוזרת לי. ואני רוצה לשלוט בספינה.
אז אני לא אומרת שאין מחשבות... עדיין יש את כל המחשבות
נכון.
האלו. פשוט, אני רואה
אני
שהם...
אני מפנה אותן הצידה. כשאני עוצרת ונרגעת, אני מפנה אותן הצידה. אני לא מעלימה אותן. אין קסם של להעלים. אין קסם של להעלים אירוע טראומטי. אין את הקסם הזה, זה לא קיים. אבל אם אני עברתי איזשהו אירוע של אובדן, או של מחלה, או של איזשהו קושי כלכלי מאוד מאוד גדול, ואני כל יום, כל היום, אתעסק רק בו, כלומר, אני אהיה במיץ של הזבל כל הזמן. אני אוכל להתקדם? אני לא אוכל להתקדם לשום מקום. אני אהיה תקועה ברפש ובדיכאון של עצמי. כדי לצאת משם, כדי לצאת מהדיכאון או כדי לצאת מהחרדה, אני צריכה קודם כל להגיד, אוקיי, היה, קיים, הבעיה הזאת עדיין קיימת, והנה אני מתקדמת קדימה, הנה אני מסיטה את הרפש רגע הצידה כדי לראות מה אני עושה. הלאה, אוקיי?
אני עוד פעם מחדדת,
כן.
כי אני מסתכלת על זה בתור, את אומרת, אני רגע עוצרת וכן הלאה וזה, אבל יש בעצם כמה דפוסים כאן, כי את מדברת על איזשהו דפוס, שהוא נגיד דפוס קורבני. אם יש לי קושי כלכלי מאוד גדול, לא יודעת מה, לא יודעת איזושהי בעיה, צריך לשלם איזה משהו ואין לי את הכסף, אז אני, את אומרת, במקום לחשוב שאני במיץ של הזבל, כמו שקראת לזה, ומה לעשות ואיזה מסכנה אני וזה וזה וזה, אז להזיז את זה לצד ולחשוב בצורה מקדמת. אבל זה פשוט לעבור ממחשבה קורבנית למחשבה של אחריות, אבל זה עדיין לא מיינדפולנס.
אז אני אחדד עוד יותר. קודם כל, יש אנשים שחיים בעולם עם ה... המיץ של הזבל שלהם, כאילו, הנגטיב בייס שלהם, ההטייה שלהם, זה שהם חייבים להילחם, אוקיי? שהם חייבים לשרוד, שהם חייבים לשפר את מצבם. אמרה לי אחת המטופלות, מטופלת מדהימה, בת 80 פלוס, אמרה לי, כאילו, אתה לומד רק מטעויות. רק מטעויות אתה לומד, ואת כל הזמן צריך, כאילו, אתה צריך לבקר את עצמך. כאילו, הנושא הזה של ביקורת עצמית, כאילו, להנאה, גם זה, אני אומרת, זה לא מקדם. אתה צריך להיות במקום הניטרלי, וזה נורא קשה. זה לא קל, אנחנו לא שם. אנחנו לא, אנחנו גדלנו בסביבה שהיא ביקורתית, שהיא שיפוטית, שהיא במצוקה, במדינה נוירוטית, אם יורשה לי. וזה לא קל, זה משהו שצריך לסגל. אז אני אומרת, לא להיות ממקום של עכשיו אני לא אהיה במיץ של הזבל הזה, אז אני אבחר את המיץ של הזבל לכיוון השני, בדיוק מה שאמרת, כאילו.
לא, אני לא אמרתי, אני אמרתי שאנחנו עושים, שאת מדברת על במקום להרגיש איזה מסכנה, אני אז אומרת, אוקיי, אני בואו רגע נחשוב, נראה מה אני כן יכולה לקדם, מה אני לא יכולה לקדם, ואם עכשיו אין לי ברגע הזה ספציפית, נגיד אמצע הלילה מה לעשות, אז אולי אני פשוט אלך לישון.
נכון.
אוקיי? אבל אז את אומרת שאני בעצם פשוט משנה את הכיוון מחשבה שלי, ממחשבה שהיא קורבנית, שמה עשו לי ומה מה זה, למחשבה שהיא יותר אחראית, שהיא יותר, אוקיי, פעולתית נקרא לזה, יותר פרואקטיבית נגיד נקרא לזה, אוקיי? אבל אני רוצה להבין ממש מה זה האסנס הזה של המיינדפולנס, כאילו זה לזהות שאני נמצאת במקום כזה, זה לזהות איזשהו דפוס מסוים שיש לי, כי את יודעת, רוב, אנחנו כן, יש טראומות וכן, וכן הלאה, אבל לא בהכרח, אנשים חיים חיים רגילים, וכל רגע נתון יש איזה משהו שהוא, איזה קרייסיס כל היום, אז זה לא כאילו ש...
ועוד בישראל.
כן, אז זה לא שצריך להיות איזה דרמה, את יודעת, רק משהו מטורף. כל רגע נתון, תהיי בתל אביב עכשיו חצי שעה, אז את כבר, את כבר...
נלחמת הישרדות עם הקורקינטים שנוסעים לך נגד כלבון התנועה.
ממש כך.
אז אני שוב אחדד. הנושא הוא, ונראה לי שאם אני אספר את הסיפור שבו נפלה לי האוריקה, אז זה ייתן איזושהי אוקיי. תחושה יותר איזה. קודם כל, איך אנחנו לומדים מיינדפולנס, ואיך אני מלמד את המטופלות שלי, ואני נורא אשמח, אם יהיה לנו זמן, שנעשה גם פה התנסות, נשב ונעשה מדיטציה, תגידי את הבוס. אנחנו בעצם עושים מדיטציות מיינדפולנס, כשהשאיפה היא לתרגל בכל יום מדיטציה, בין 5 ל-15 ל-30 דקות, יש כאלה שיושבים שעה, אני לא מהם, אני משתדלת למטופלות שלי להקליט בסוף כל סשן, 5 עד 10 דקות של מדיטציה, ואני שולחת להם לוואטסאפ, והם יום-יום אמורות לתרגל, אוקיי? ואז, כשהן נתקלות במציאות מול איזשהו אתגר...
רגע, את אומרת נתקלות רק נשים עושות את זה?
במקרה אצלי בקליניקה זה נשים.
זה לא רק לנשים.
נכון, זה ממש לא רק לנשים. כשאנחנו נתקלים בחיים באיזשהו אתגר, אם זה החניה, אם זה הילדים, אם זה הבן זוג או הבת זוג או whatever, אמא שלי, אז אני יכולה ליישם את מה שתרגלתי במדיטציה ולהכניס את זה לכאן ועכשיו. אז אני אתן את הדוגמה. אני, הדבר הסנוע עליי ביום יום, ברוך שברא את החופש הגדול, כי אין את זה, להכין את הקופסאות אוכל ומים לילדות, לגן ולבית ספר, סנוע עליי בבוקר, אני לא בן אדם של בוקר, אני עם הפרעת קשב, הפרעת הקשב שלי חוגגת בבוקר, קשה לי להתארגן על זה, לוקח לי 20 שנה כל דבר, והיה לי הרבה זמן שרציתי במטבח ארון כזה לייבוש כלים שיתפטף לי מעל הכיור, ושם יהיו הבקבוקים וזה. בבוקר, איזה בוקר אחד אני מכינה את הקריחים וזה, באה להוציא בקבוק אחד כדי למלא מים, וטלק, טלק, טלק, כמו דומינורלי, הכל נופל עליי מהארון הזה, ואני מתחילה לקלל את איקאה, ואת עצמי שבחרתי באיקאה, ואת המתקינים שהם בסוף סגרו לי את זה מלמטה, ואני רציתי את זה פתוח. ככה אני רצה בתוך המוח שלי ב-200 מעלות צלזיוס, סתומה, איזה מילים אמרתי לעצמי בראש שם, כאילו, קיללתי את עצמי, את העולם מבחינתי, שתיפול עכשיו פצצת אטום ותקחי את היקום, בגלל שנפלו עליי בקבוקים, אוקיי? ואז קלטתי את זה ואמרתי, מחשבה, אוקיי? במדיטציות למדתי לתייג את המחשבות, אוקיי? שזה פלאי, הרי המחשבות שלנו, זה כמו חוטי חשמל שרץ שם החשמל. לכי, תתפסי את החשמל הזה שרץ לך בתוך הראש. קלטתי את זה, אמרתי מחשבה, פתאום זה יצחיק אותי. פתאום ירדתי מ-200 מעלות צלזיוס ל-195, אוקיי? השינוי הוא לא של איזשהו קסם, של איזשהו נס. עדיין היה ארון והוא עדיין היה מעצבן ועדיין נפלו עליי הכלים. ומצד שני, יכולתי כמו להסתכל על עצמי מבחוץ, מחוץ לסיטואציה, שזה משהו שנורא יעזור לנו, נגיד, באיזה ויכוח עם הילדים, או ויכוח עם הבת זוג או בן זוג, רק על לצאת מעצמי ולשפוט את הסיטואציה בצורה ניטרלית, ורק להגיד לזה מחשבה, לקרוא לזה מחשבה, זו מחשבה. זה שאני סתומה, וזה שהעולם סתום, והיא כעסת
לא, אני לא רוצה לך לדבר ככה בשביל
שאלה. אז הנה, ואנחנו הרבה מדברים על עצמנו, אולי את לא, וכל הכבוד לך, אבל וואו, אנחנו כל כך הרבה מדברים על עצמנו, לא יפה, מתוך המקום שרק מביקורת אנחנו בונים, ורק מביקורת אנחנו לומדים, ורק אם אני אקלל את עצמי על זה שאני לא ככה, ולא מספיק ככה, ולא מספיק ככה, משם אני אנוע? לא, זה לא עובד ככה, זה מחליש.
אני תמיד אומרת את ה... את הדוגמה הזאת, של עכשיו אם הייתי צועקת על ילד בן ארבע, איזה ככה אתה, ואיזה זה, ואיזה, ולא תצליח, ואתה אף פעם לא מצליח, ואתה זה, מה הוא יעשה? הוא התחיל לבכות, הוא יברח, והוא גם לא ירצה לשמוע ממני יותר, רוב הסיכויים שהוא לא, שדפקתי לו את החיים, כאילו.
ממש ככה. אז
ואנחנו ילדים תמיד, כאילו, אנשים לא מתבגרים, ובני 80 עדיין ילדים, כולנו.
לגמרי,
ותראי. עדיין בגן, עדיין רוצים שיגידו לנו מה לעשות, ועדיין מי שאומר לנו מה לעשות, שזה אנחנו, מתנהג אלינו לא יפה, ואנחנו לא רוצים לשמוע מעצמנו.
ממש ככה, ובאמת, קלת בול, כי אני עובדת גם עם הנושא של הילדה הפנימית. אני מראה לך עכשיו תמונה שלי,
איזה חמודה.
בכיתה א', כולם רואים את זה, אומרים, איזה חמודה, איזה מותק, איזה מצחיקה, ללללה. תמונה, כיתה א', ואני רואה שם את הילדה שגדלה בבית מאוד קשה, ומאוד פוגע, ואפילו אלים והרסני. ואני היום, בתור האימא שאני, אני היום בת אוטוטו 41, אימא לשתי ילדות, ואני עושה איזשהו תהליך תיקוני גם באמצעות מדיטציות ובאמצעות דמיון מודרך.
זו שאלה שתמיד אני שואלת את עצמי, את אחרים, ככה עם מי שחשקתי איתה במהלך השנים. האם, ובואי תגידי לי איפה מיינדפולנס נכנס כאן, אם בכלל, או שזאת עכשיו איזה אוף טופיק. אנחנו... ברור שאנחנו מעתיקים וממחזרים דברים שכבר ראינו. כי יש לנו כבר שבילים במוח, אז אנחנו עושים את אותם הרגלים שלנו, והרגלים שלנו נדמעים בילדות, ומה שראינו בבית, אין מה לעשות, אנחנו מעתיקים, זה לא רע, זה לא טוב, זה ככה זה. וכל ההורים, תדעו לכם שהילדים מעתיקים מכם, ואין לכם מה לעשות, כי הם תהיו אתם, אין מה לעשות, כי לא תהיו משהו אחר. אז אל תחסו על עצמכם, כי לא תהיו משהו אחר, גם אתם מעתיקים את ההורים שלכם וכן הלאה. עכשיו השאלה, אוקיי, כל עוד מדובר בדברים יחסית נורמטיביים, בסדר, אבל מה עושים באמת בבית אלים? אז איך את יכולה לוודא, או לעזור לעצמך, או להבחין, או אני לא יודעת מה, שלא תשחזרי את אותו דפוס של לפעמים, את אומרת, אוקיי, אני בדיוק ההפך, אז פתאום את הופכת להיות איזה משהו שהוא אותו דבר, אבל ההפך.
נכון.
השאלה, איך, איך את זה, כי אנחנו בטח לא רוצים לדברים שלא אהבנו, להוריש לילדים החמודים שלנו.
ממש. אז זה לגמרי, לגמרי, לגמרי נוגע ל...
אפשר להיפטר מזה? אפשר לשנות? אפשר לחתוך את ה...
בהחלט אפשר, ומיינדפולנס הוא לגמרי הכלי, אוקיי? שוב, עוד משהו שפעם חשבו, כשחקרו את המוח, חשבו שהמוח גדל בצורה מסוימת, ומגיל מסוים הוא כאילו מתקבע, וזהו, אין, בלי החזרות, אי אפשר לשנות. היום אנחנו יודעים שיש מה שנקרא פלסטיות, נוירופלסטיות של המוח, אוקיי? זה בעצם הגמישות המוחית, יש לי פה דגם של מוח מפלסטלינה שהבת שלי בת השש הכינה לי, ואם תדמיינו רגע פלסטלינה, שאני אחצוב בה עכשיו, אני אלך בכיוון חשיבה חדש, למשל בכל פעם שאני אגיד לעצמי, את סתומה,
אני אגיד לא רגע, אני לא מרשה לדבר ככה בשידור.
בדיוק, תקשיבי, אני לא אז אני אגיד, לך, ורד תגיד. לא מרשה לי, ורד לא מרשה לי ממש, כאילו ככה אני עובדת עם המטופלות שלי. אני לא מרשה לך לדבר על עצמך ככה, ואני אגיד, אוקיי, זה לא הצטומה, זה התבלבלתי ואני בוחרת לחבק את עצמי, והתבלבלתי ואני בוחרת לחבק את עצמי, והתבלבלתי ואני בוחרת לחבק את עצמי, ואז אני אסלול את הנתיב החדש הזה, אוקיי? לא כל כך רואים את זה, אבל כן, אבל תחשבו על פס חדש שעובר בפלסטלינה.
אני חושבת שלא תעשי פה לכלוכים בזה שוקי יהרוג אותי.
אוקיי, אני לא אלך לך את האולפן, סליחה. אם אנחנו חוצבים בפלסטלינה, שוב ושוב ושוב בנתיב חדש, אנחנו יכולים ליצור לנו תגובתיות אחרת. וכן, אני יכולה לשתף אותך במשהו מאוד מאוד אינטימי שלי. אני גיליתי שאני הפכת להיות אבא שלי האלים. הייתי בדיכאון אחרי לידה, אחרי הבת השנייה שלי. האלימות שלי לא יצאה, ברוך השם, במכות אל הילדות. אבל ביום שצרחתי עליהן והבנתי שאני בעצם משחזרת פה את האלימות, אמרתי, רגע, 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 משהו פה לא בסדר. עשיתי לעצמי בעזרת בעלי, שגם הוא פסיכולוג, באבונותינו שני הורים מטפלים. עשיתי אבחון עצמי לדיכאון, והבנתי שאני בדיכאון אחרי לידה. הקטנה שלי הייתה בת שנה, זו הייתה תקופה נורא נורא קשה.
אחרי שנה עשיתי אבחון.
אחרי
שנה שלמה היית בדיכאון.
נכון, הייתי בדיכאון, וזה התבטא בריבים עם הבן זוג, ו... הרגשת, כאילו איבדתי את עצמי. עברנו גם דירה, ובדיוק חיפשנו, כשהיא רק נולדה, חיפשנו דירה לקנייה, והיה ממש תקופה הישרדותית ונורא נורא קשה. באיזשהו שלב הבחנתי את עצמי, והבנתי שהצעקות שלי והגערות שלי על הילדות שלי, זה אותה אלימות שאני משחזרת, שהיא של אבא שלי, שהיא לא שלי, אוקיי? כן. עכשיו חשוב לי להגיד רגע שהיום אני בקשר מאוד מאוד טוב עם אבא שלי וגם עם אמא שלי, כלומר אני חושבת שהם עשו טעויות רבות, והיום אני רואה את זה שהם עשו טעויות רבות כדי להפוך אותי למי שאני ולמה שאני, כדי שיהיה מטפלת יותר טובה שמסוגלת. להבין את המקום הזה, ממש. בתור מי שחוותה אלימות כילדה, ובתור מי שחוותה דיכאון כאימא, דיכאון אחרי לידה. ואז בעצם...
את יכולה להגיד רגע כמה מילים, סליחה, על אוף טופיק הזה, על דיכאון אחרי לידה. ממש כמה מילים כדי שאולי אנשים שאולי כן חווים את זה, כי את אומרת ששנה שלמה ואת מטפלת והוא מטפל, ו...
סליחה.
ולא קלטתם, זאת אומרת, לא קלטתם שזה בעצם הורמונלי נקרא לזה, או כאילו אפשר לטפל בזה, כלומר.
נכון.
אז אם קצת את רוצה להגיד לי כמה מילים על זה, איך זה נראה ומה צריך לדעת על זה.
אז קודם כל, זה היה קצת מזמן, אז כאילו קשה לי להיזכר בדיוק איך זה נראה, אבל אם, אגב, היום מדברים גם על דיכאון אצל גברים אחרי לידה. אז אם מישהי...
זה נראה לי מאוד הגיוני, דיכאון אצל גברים אחרי לידה.
נכון, נכון. בעצם, ילד נוסף למשפחה, ועכשיו נוצר שם איזשהו כלא מחשבתי. כאילו, המקום הזה שמישהו תלוי בי, אוקיי? וזה הפוך על הפוך, כי אני רוצה את הכי טוב בשבילו. הכי טוב בשבילו, בשבילה, בשביל הילדים שלי. ואז, סליחה, בעצם האחריות לפעמים היא כל כך overwhelming, היא כל כך גדולה כדי לתפוס. ובמקרה שלי היו לי שתי ילדות, ואחת בגן, ואחת אחת תינוקת, כאילו בת חצי שנה הייתה כשעברנו להוד השרון. וכאילו אני זוכרת מה ששבר אותי זה היה שהגננת אמרה שאסור לבוא אחרי 8:15 לגן, והשערים ננעלים. ואני לא הצלחתי, אמרתי קודם, אני לא בן אדם של בוקר, ולא הצלחתי, ועם שתי אלה, ולארגן, והגדולה שלי גם עם הפרעת קשב, ולא הצלחתי. זה עשה לי דיכאון, הרגשתי שאני כאילו לא
עומדת ב...
בציפיות, במה ש...
ואת לא עם התקתקנית,
אני...
ואת לא מתמודדת עם שני ילדים, ואת לא קמה בבוקר, ואת אמורה להיות.
ולא שווה, ולא עובדת, ולא מפרנת.
בא לי לחבק אותך עכשיו.
חיבוק ברחוק. אז זה ממש, זה גמר עליי. באתי לגננת ואמרתי, תקשיבי, לא יקרה. אמרתי לה, כאילו, אני צורחת על הילדות. זה היה הסיטואציה שבה צרחתי עליהם, כאילו, על הגדולה, תתארגני וזה, ו... אמרתי לה, זה לא יקרה. אבל זה לא פתר לי את הדיכאון. הדיכאון היה בטוחי. זה התפרץ גם בריבים עם הבן זוג, מה שגרם לי לפנות, להבחן את עצמי, היה איזשהו ריב מאוד גדול, שהוא אמר לי, טוב, אי אפשר להמשיך ככה. ואז אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא רואה שמשהו לא בסדר איתי? כאילו, אתה פסיכולוג. עכשיו, הסנדלרים הולכים יחפים, זה נורא ידוע. וחשוב לי מאוד להגיד שעל אף שהייתי כזאת טהרנית, ואני מטפלת רגשית, אז אני מטפלת רגשית שנשואה למטפל רגשי, אז בוודאי שאני אטפל בעצמי. אבל כשהבנתי, כשעשיתי את ההבחון הזה, וראיתי שחור על גבי לבן שבעצם אני סובלת, אני קוראת לזה בכלל חרדה אחרי לידה.
איפה עושים כזה אבחון?
אפשר להוריד שאלון של בק, כן, שאלון של אבחון דיכאון וחרדה. אצלי החרדה יצאה מאוד גבוהה, גם ככה אני טיפוס חרדתי עוד מבית הוריי, גם את זה קיבלתי בתור ראשה וגם בסביבה. בכל מקרה, פניתי לפסיכיאטר וביקשתי טיפול תרופתי, וזה פשוט הציל לי את חיי הנישואין, את חיי, התחלתי לעבוד, כאילו הכל קרה, פתאום הכל זרם, לקחתי מינון מאוד מאוד נמוך, בתור מי שהייתה מאוד
אנטי,
ואפשר לטפל, ורק במיינדפולנס, ורק בזה.
אתמול דיברתי, יש לנו שידור בעוד שבועיים נראה לי, דיברתי עם מישהי שהיא עושה מחקרי פסיכולוגית חינוכית, והיא גם קצינה בממרם הייתה, וככה אני קראה אותה המון שנים, והיא מדהימה, ואתמול בדיוק דיברנו על השיחה שתהיה בשידור, ואנחנו דיברנו על התרופות למול השיחות, ולא, לא קבענו עמדה, אבל זה היה, זה באמת שיחה נרחבת. את אומרת, אנחנו אנטי תרופות, אבל לפעמים
נכון.
לפעמים זה יכול לעזור, אפשר להיות.
אני אומרת, לי זה הציל את החיים שלי. כאילו, הייתי במצב כל כך שבור, ופתאום עם ההתחלה של הטיפול התרופתי, לקחתי את עצמי, הבנתי שבעצם, אוקיי, הייתי שנה עם הילדה, אני שמה אותה עכשיו בגן, על אף שגם הייתה לי איזה... היה לי איזה דמיון.
אני עם הילדה שלי, שלוש שנים.
את הגדולה.
אני אניק אותה עד גיל 8.
אז עם הגדולה פתחתי משפחתון מרוב שאני לא סומכת על אנשים אחרים כדי לגדל לי את הילדים, ועם הקטנה הייתי שנה בבית, וגם עברנו דירה וזה וזה וזה. ווואלה, כאילו, פתאום זה עושה שקט שהמיינדפולנס לא יכול להגיע. כאילו, סליחה, אני לא אגיד לא יכול להגיע, כן? אבל הרבה פעמים צריך את הגם וגם, והטיפול התרופתי הוא איזה שהם קביים, אוקיי?
בעצם את אומרת שהמיינדפולנס והטיפול הרגשי הם יותר עבודה, שאת, אני יודעת, כאילו, מהתרגול שלי, שכשאתה מאוזן, אז אתה יכול להגיע לרמות גבוהות בתרגול, אבל כשאתה לא מאוזן, אז קודם תאזן את עצמך, אחרת...
בדיוק.
אין,
בדיוק.
אם אני עצבנית, נגיד, אז אני מאוד קשה לי לשבת, אני יכולה לשבת ולהגיד שעשיתי חצי שעה מדיטציה, אני ישבתי. לא יודעת מה קרה שם, אבל...
הגוף ישב.
הגוף ישב.
המוח נעלם, אבל הגוף ישב.
המוח עשת כל מיני דברים אחרים. אז, את אומרת שבעצם אנחנו משתמשים בכלי הזה, וגם יש ערך לזה שאת משתמשת כל יום או באופן תדיר בכלי הזה, כדי לחוות את המוח וליצור כל מיני שבילים במוח חדשים, שהוא יכיר את זה, ואז כשאת עצבנית או משהו כזה, אז את יכולה רגע לשתות מים. שנייה, אוקיי, מחשבה לקרוא לה וזה, אבל אם את לא רגילה, אז את אף פעם עכשיו מי...
עכשיו אומרים, אגב, פתאום העלית לי, כאילו, אומרים, נגיד, לקחתי את הבת שלי לאיזה קורס כזה, קרב מגל, אמהות ובנות, אוקיי? אומרים שאם את מתרגלת...
בת כמה הבת שלך?
בת 10.
וואלה, וכבר...
אני רציתי שיהיה לה את הכלי הזה, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב.
סובלימציה לאלימות של סבא.
ולא בגללו, כאילו, כן, אבל לדעת, אני חושבתי כל נערה, בת, בחורה וכל אדם צריך לדעת להגן על עצמו אם חליל תוקפים אותו, והם אומרים, כאילו, הגוף, אדם מן השורה שלא מתרגל את זה, יקלה לסיטואציה ויקפה על המקום כנראה, אבל אדם שמתרגל כל שבוע אומנויות לחימה, חלילה יבוא המקרה, הגוף ישלוף,
כן,
הגוף ישלוף, הגוף זוכר, ואותו הדבר, המיינדפולנס, מה שסיפרתי על הארון כלים הזה, שזה קרה לבד, בזכות התרגול היומיומי.
זה אחרי, אבל אחרי לידה.
זה אחרי, כן, זה כמה שנים אחרי. אני בעצם הבנתי שאני כבר כ-20 שנה מתרגלת מיינדפולנס, ולא תחת התווית של מיינדפולנס, ואז... רציתי להעמיק ולמדתי במרכז גוף נפש אצל סנדיה ברקמה, קורס למטפלים, כי כבר אני מטפלת רגשית, כאילו בעצם היותי עובדת סוציאלית. ובעצם זה מסגר לי כל מיני דברים שכבר ידעתי, כלומר, אני לא יודעת אם אני מכירה את לואיז היי, וכמובן העבודה של ביירון קייטי, וכל ה... איך אומרים, עידן חדש הזה?
לואיז היי
זה ההורים ותומים, בדיוק, אז אני דיברתי לואיז היי, אנשים צחקו אליי, כאילו מגיל 18-19 אני קראתי ותרגלתי, ובאמת... אבל אם נחזור שנייה, נעשה רגע קלוז'ר לסיכום של הטיפול התרופתי, אני ממש ממליצה למי שסובל או סובלת, מרגישים שהם איבדו את עצמם, את מי שהם ואת מה שהם ואת השמחה שלהם, שילכו להתייעץ, שילכו להתייעץ עם רופא. אף אחד לא ידחוף להם כדור לגרון, אוקיי? לכו להתייעץ עם רופא.
ולא מתמכרים, ולא...
לא מתמכרים לזה, בניגוד למה שאני רואה עם הנוער, הנוער והצעירים.
מתמכר על ריטלין.
לא על ריטלין, אבל... וויד. אוקיי, כאילו, כל כך הרבה בין 20 בגילי 20 עד 30 כזה, לפני הילדים, בדרך כלל, בורחים לסמים ואלכוהול, וזה בריחה, זה לא טיפול בדבר. אני
האמת שעל זה אני רגע חייבת להגיד כמה מילים, בתור אחת שאהבה לנסות כל דבר, אני עדיין שאוהבת לנסות כל דבר, ולהגיד שלדעת איך זה ירגיש ואיך זה זה, כדי שאחר כך אני אוכל להרגיש. אז אני יודעת שיש את התקופה המגניבה הזאת, שאת רוצה לנסות, ושאת רוצה להיות, ושזה כיף, ושזה בחבר'ה, ושזה ככה וככה וככה וככה. אבל מה שאני גיליתי, שאנשים עם זיכרון מאוד מאוד טוב, הזיכרון שלהם פחת. עכשיו, אי אפשר להגיד, לקמת נגיד, אוקיי, אני זכרתי את כל הפנקס, ועכשיו אני זוכרת רק 30% מהפנקס. זה לא עובד כך, או את הטלפון שלא הוא תמיד זכרתי, ועכשיו שכחתי. קשה מאוד כאילו לשים את הקו, אבל אני יודעת שיש אנשים, שאני מכירה, כן? לא, זה אנשים ש... עם זיכרון מעולה, ואחרי שנים עם וויד, שהם היו באמת גאונים, את רואה ירידה בזיכרון שלהם, למרות שהם הפסיקו, והם יודעים את זה והכל. וגם... זה אולי נחמד מפעם לפעם לנסות דברים, אבל אנחנו מייצרים איזושהי התמכרות.
נכון.
אנחנו, זה מאוד אולי מרגיע, אני אוהבת את התחושה של הרוגע, אז אני אומרת, אוקיי, בוא נרגע, נשאר לי איזה ג'וינט, נשתה כוס בירה, נאכל קצת מנצ'ס, כל מיני דברים כאלה, נצחק נגחך, נהיה קצת עם החברים, כיף. אז העניין הוא שאנחנו מפתחים תלות בתחושה הזאת, והתחושה הזאת היא ברת חלוף, היא לא תחושה שאנחנו יכולים להיחס בה, טוב, זה כבר מהעולם הבודיסטי, אבל אנחנו לא יכולים להיחס בה, ובסופו של דבר, כאילו, עכשיו זה נשמע כזה מילים של בית מרקחת, ומי שמקשיב לא בטוח שהוא אומר, אוקיי, אבל בא לי, מה, לא נעשן בכלל, לא נשתה בכלל, אני לא שודה ולא מעשנת בכלל.
מדהים.
בכלל, אבל באמת מהסיבה הזאת ש... אנחנו צריכים ללמוד לנהל את עצמנו ולנהל את הרגשות והתחושות שלנו כדי לא להיות תלוי באיזשהו אלמנט חיצוני שהוא כן ממכר, הוא כן פוגע בבריאות, למרות שעכשיו יש המון לגליזציה ושזה רפואי וזה נכון. עוזר, יכול להיות שזה עוזר לכאב, אני לא יודעת, אבל רוב האנשים לא באמת צריכים את זה ב-100% מהזמן, ורוב האנשים לוקחים את האישור של אימא שלהם וסבתא שלהם ועושים עם זה משהו אחר.
שמות.
כן.
אני לגמרי
מסכימה.
אז
זה מאוד רציתי להגיד, כי אני חושבת שזה גם דופק אותנו בסופו של דבר.
נכון.
כי אנחנו, אחרי זה מאוד קשה לשחזר את ה...
את מי שהייתי קודם. כי אני מפתחת בזה תלות, ואיך אני אגלה שאני מפתחת בזה תלות? אם אני קולטת שאני צריכה את זה ברמה היומיומית, למשל, אז כנראה שפיתחתי תלות. ואם פיתחתי תלות, אז באמת קשה לי למצוא אצל עצמי את המשאבים, וזה בדיוק קריירה. מיינדפולנס נולד בבודיזם, כאילו, המקום שבו אני צריכה לא להיקשר באמת לעזרים חיצוניים, אלא למצוא את הדברים בעצמי, ולהיות ברגע הזה. אז אם כרגע קשה לי, ואני אברח לג'וינט ואלכוהול וכולי, יהיה לי עוד יותר קשה בפעם הבאה. יהיה לי הרבה יותר קל לברוח לשם.
ברור, כן, אני תמיד יודעת שיש לי את התרופה הזאת.
את המפלט. עכשיו, אז אנשים אולי גם יגידו, רגע, אבל זאתי אומרת לי, קחי טיפול תרופתי ואל תשני ג'וינט. אז אני אומרת, הטיפול תרופתי הוא כקביים. אדם ששווה רגל, בדומה לדיכאון, שזה לא אשמתו של אף אחד, דיכאון או חרדה, זה איזושהי סיטואציה שנקלענו אליה בדיוק אילו היינו חוטפים דלקת ריאות. זה שאנשים חושבים שזה של הנפש, זה באשמתי, כי אני עשיתי משהו לא בסדר.
כי אני לא מספיק חזקה, אבל אני לא מספיק...
אני לא מספיק בדיוק. זה לא, זה בדיוק כמו לקחת טיפול קימו, כשבן אדם חלילה חולה במחלה ממארת, או לקחת קביים וסד לרגל אם מישהו שבר את הרגל, וזה לא אשמתנו. ובאמת הטיפול התרופתי הוא לא ממכר, אפשר לעשות איתו תהליך.
אם לא נשארים איתו, כן, לאורך
נכון,
כך
נכון,
בזמן, כן.
נכון, ובגלל זה אני נורא נורא ממליצה לצד הטיפול התרופתי, גם טיפול רגשי, שאני גם כמובן מטופלת רגשית, ויש לי מנטורית, מדריכה, מטפלת, נורא חשוב.
אז עכשיו, אם אנחנו באמת מדברים על טיפול, אז אותי מעניין, אנחנו מדברים על טראומות, אנחנו מדברים על דברים קשים, את אומרת שדיכאון אחרי לידה, כי בכל זאת תמיד אומרים שהילד השני זה פתאום, זה לא אחד ועוד אחד, זה פתאום אחד ועוד המון. אוקיי, אז יש כל מיני דברים שקורים בחיים, ואני דווקא הייתי רוצה לראות איך את, איך את עובדת עם זה ממש, את יודעת, כאילו, תדגימי לי איך באמת עושים איזושהי עבודה, מה מסבירים לאנשים, הרי רוב האנשים לא יכולים לשבת דקה עכשיו ולהיות לא במדיטציה ולא בכלום. יד, אנחנו רוצים משהו לעשות. אם קמת כי תצחו שכל יום פנקס בסוף היום, עשיתי את זה, את זה, את זה, יופי. את זה לא עשיתי, אני, את יודעת, למה?
מחשבנים לעצמנו.
כן, אז איך, אז בטח שאף אחד אין זמן לשב, זה תמיד מצחיק אותי שאני אומרת, אוקיי, בשביל 5 דקות מדיטציה אני צריכה לפנות שעה שלמה, כי אני צריכה להכין את עצמי לזה שאני עושה, תכף אני אעשה, ורגע, ותכף אני כל נשטוף כלים, ואז, כל המיני כאלה. אבל, אז אני רוצה לדעת מה, איך באמת, איך את עובדת בפועל עם אנשים. מישהו שהוא, אנשים באים באמצע החיים, כן.
כן, עם חרדה נגיד. קודם כל, תן דוגמה למישהי שהגיע אליי עם מחשבות דיכאוניות באמצע שירות צבאי, וממש היה לה נורא 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 קשה עם השירות שלה, עם הסיטואציה שאליה היא נקלעה בתפקיד שלה, והייתה ב... הדיבור הפנימי שלה היה שום דבר לא ישנה, כאילו לא משנה מה אני אעשה, כאילו אני כלואה פה עכשיו לנצח בתפקיד הזה, במקום הזה.
בצבא כל הרבה אנשים חווים שהם כלואים.
אז אני, היא ככה עוד משתפת אותי על עוד אנשים שהיא רואה היום, שהיא יצאה משם והיא רואה אותם והיא רוצה לתת להם יד ולעזור להם. אז באמת התחלנו מלעבוד על שינוי תודעתי, של התודעה שלה, שזה כן משהו שאפשר לשנות. ובמקביל גם עזרתי לטכנית, כלומר, כתבתי מכתבים לקבנים, ואשכרה, היא עברה כבר 2 תפקידים, והיום עוד מעט מסיים את השירות הצבאי שלה, וממקום של להיות תקועה, אחר כך היא נתקעה בעוד תפקיד שהיה שם קשה. ועוד פעם היא אמרה, אנחנו כאילו, אנחנו משחזרים הרי דפוסים של עצמנו. וכל פעם אני עזרתי לה, עזרתי לה גם טכנית, נכון, כאילו כתבתי מכתבים לקבנים ועזרתי לה לצאת משם ועזרתי לה לנסח את הבקשות שלה, אבל ממקום ששבוי בשום דבר לא יעזור לי, היא יצאה והיא עכשיו, כאילו סבבה לה להגיע לצבא, היא כבר חולמת את העתיד שלה. אבל
בואי תלמדי אותנו איך, ברור שלא עכשיו תלמדי, לא יכולה לעשות עכשיו את כל הטיפול הזה, אבל ככה, איך, נגיד, אם את נמצאת באיזשהו, את קולטת שזה איזשהו מחשבה מסוימת שחוזרת אל עצמה, מה את עושה? כאילו, מה תכלס את עושה? חוץ מהדברים, כן, הטכניים של באמת לבקש לצאת משם, כן?
נכון,
שזה גם...
נכון. אני קודם כל מזהה. הזיהוי הוא מקום מאוד 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 חשוב, הוא החלק הנורא נורא חשוב. בעצם אנחנו, אני למדתי את עקרונות ה-CBT מבוסס המיינדפולנס. CBT זה תרפיה קוגניטיבית התנהגותית. מה זה אומר? שהקוגניציה, כלומר הפרשנות שלי לדברים, המחשבות שלי על הדברים, הם אלה שגורמים לי להתנהגויות מסוימות, אוקיי? ולרגשות מסוימים. סבבה? כאילו, אם לצורך העניין אני...
היא הייתה בצבא, הרגישה שיש לה את המפקד הזה, שהוא כבר מעצבן, ואת החיילים שלידה שהם מציקים, וכל יום ב8 היא צריכה להיות שם, ואין לה מה לעשות, וגם זה עומד להיות 2 שנים.
היא הייתה בחור בקצה הארץ, חור שקוראים לו המערב הפרוע בצבא, אני לא ארחיב, אבל היא כאילו הייתה במקום שאין מפה דרך מוצא. ואני... הרעיון הוא קודם כל לזהות את המחשבה, ולא לא, לא לאפשר לה לשלוט בי. וכשאני רואה את המחשבה הזאת, אני אתן אולי משהו יותר קליל.
אבל ברור שמזהים את המחשבה, ברור שאני מזהה את המחשבה שאני תקועה כאן. כאילו, זה לא, אני כל יום אומרת, מה, אני תקועה פה? מה זה?
נכון, אבל אני מאפשרת לה להמשיך, אם אני מאפשרת לה להמשיך לרוץ לי במוח, כמו אותם פתיתי שלג שרצים בזה, קשה לי מאוד להתקדם. קשה לי לזוז, אני תקועה, אוקיי? ברגע שאני עוצרת ואני ממלא את עצמי במחשבות חיוביות והצהרות חיוביות אל עצמי וחיבוק אל עצמי וחיבור אל עצמי ואהבה עצמית, השמיים הם הגבול, באמת, כאילו, ועובדתית כך היה, כאילו, נתתי משהו שבאמת היה שם ממש סיפור סינדרלה, כאילו, הכי מהקליניקה שלי. אני אתן משהו אולי יותר פשוט, אוקיי? האיש שלי, גם הפרעת קשב, הוא, יש לו קטע, הוא שם, הוא זורק את הסנדלים, נעליים, לא משנה, קפקפים בסלון, סבבה? קניתי לו במיוחד איזושהי כזאת מין מגירה למתחת לספה, כן? כי הוא בא, הוא גמור מהעבודה, הוא מתיישב על הספה, זורק את הנעליים איפה שהוא נמצא. קניתי לו במיוחד מגירה כזאת, שלטה לי 100 שקלים, ויפה גם, חמודה, טובת מראה. והוא ממשיך עדיין לזרוק את הסנדלים ואת הנעליים ואת הקפקפים בסלון. ואני במהלך הקורס שלי של המיינדפולנס, אני פתאום זיהיתי שבעצם כשאני רואה את הסנדלים שלו, ואחר כך הילדות מעתיקות וגם משאירות את הנעליים בסלון, אני בעצם המחשבה שעוברת לי שם, זה לאף אחד לא אכפת ממני. אף אחד לא שם לב אליי, אף אחד לא רגיש אליי, לאף אחד לא אכפת ממני. האם זה נכון? אגב, ביירון קייד.
ביירון קייד, זה האמת. היא גם נותנת בדיוק את הדוגמה הזאת עם הנעליים.
באמת? אז את זה לא הגעתי לחלק הזה.
היא תמיד אומרת, אם מפריע לכם שהבן זוג שלכם זורק את הגרביים בסלון, אז פשוט תאספו אותם.
זה כאילו כל כך פשוט, אבל מה, אנחנו טעונים ושבועים בקונספציה?
זה לא קשור אליכם, וזה לא קשור, זה לא אומר שהוא לא אוהב אתכם, וזה לא אומר שהוא לא ככה. פשוט אם נמעטתם, לא רוצים לראות את זה, פשוט תיקחו אותם.
תסדרו, בדיוק. עכשיו, המחשבה הזאת שלא רואים אותי ואף אחד לא שם, זה גם זה משהו שהבאתי מהבית. זה לא רלוונטי לי היום. זה היה רלוונטי והישרדותי אפילו. אנחנו, אמרת קודם, אנחנו גדלים באיזושהי סביבה ואנחנו אחר כך משחזרים. לא צריך לשחזר. כל כך הרבה מהדברים אנחנו משחזרים ואין בהם תועלת.
אנחנו משחזרים גם דברים שבכלל לא אהבנו. אנחנו בכלל לא אהבנו שאמא תגיד לאבא, למה אתה שם את הנעליים בסלון? למה אני עכשיו צריכה להגיד לבי שאומר?
ממש. וכשאנחנו משחררים, וכשאני אומרת לזה מחשבה, כאילו הדבר הזה שאני אומרת, הם לא אוהבים אותי, לא אכפת להם ממני, האיש שלי ובנותיי, הם, כאילו, אני לוקחת את זה לכזאת דרמה, ואז אני אומרת, רגע, זה רק מחשבה, זו רק מחשבה, ובאמת אני אשים, או אני אבקש יפה, נעליים, אני אגיד, נעליים, בבקשה נעליים, כאילו, אני בלי כל הדרמה, אתם עוד פעם שאתם נעליים בסלון, כזה, אני לא אצרח לך להרגיש אותך, כמו שאני עושה על המשפחה, אבל כן, זה כאילו, זה פתאום נותן לי, כמו שאמרתי קודם, לצאת מהסיטואציה, לראות שרגע התערבבתי עם עצמי רגשית, ולבחור להשיל את הדפוס הזה. הדפוס הביקורתי, הדפוס המאשים, מאשימה את עצמי, מאשימה אתכם, אף פעם לא. כאילו, רגע, קרה, נעליים בסלון. כאילו, נשאירו את הדלת באמבטיה פתוחה, השאירה את המגבת על הרצפה, אוקיי? כאילו, וזה מתאסף אצלנו.
זה מתאסף אצל כולם.
אבל אם אנחנו נדע להפריד ופשוט להיות בלי כל הפרשנויות האלה, בסוף נבין שהפרשנויות האלה כל כך נגדנו. ואז אחת חברנו הטובה שלי אמרה בקורס למרצה, אמרה, מה זאת אומרת? את אומרת לי שהמחשבות שלי זה לא אני? כאילו, אז מי אני אם לא המחשבות שלי?
אנחנו עוד לא יודעים מי זה אני. שמתי את השיר הזה.
כן, בפלייליסט.
בפלייליסט שלא השמענו.
אוי, אנחנו, זה, אני מדברת יותר מדי, תעצרי אותי.
לא, זה מעניין, לא. אז אוקיי, אז אנחנו בחיילת החמודה הזאת, אז בעצם גילינו שהיא מרגישה תקועה. וכשהיא מרגישה תקועה, אז היא מתחילה, אני סתם, אני לא יודעת אם זה מה שהיה, אני רק מנסה להבין. אז כשהיא מרגישה תקועה, אז יכול להיות שהיא הופכת להיות להשתבלל, או שיכול להיות שהיא מתחילה להילחם, ואז כל מיני, כמובן, דברים קורים לה לא טובים, כי כשהיא מתחילה להילחם, אז אנשים נלחמים איתה, וכשהיא משתבללת, אז אנשים חושבים שהיא לא עולה. ואז היא נתקעת עוד יותר, ובעצם אנחנו לא יוצאים מזה, ואת אומרת שאת, רגע, הבחנת לה שהיא עכשיו ככה היא מתנהגת כשהיא מרגישה כלואה, ויכול להיות שגם כמובן בעוד תחומים בחיים זה מופיע לה, פשוט עכשיו זה הופיע לה בצורה דרמטית, כי בפעמים אחרות אולי היא יכלה
להיות... עוד היה לה חופש, היא לא הייתה חיילת רכוש צהל.
כן, אז אולי אם אמא שלה הרגישה כלואה, כלואה, אז היא הלכה לאבא שלה, נגיד, לא יודעת, אבל... או משהו כזה. ואז פשוט... ברגע שהבחנתם את זה, אז התחלתי להגיד, אוקיי, אני לא באמת כלואה, כן, אני נושם את זה, אני לא חייל בשבי הסורי, כן, אני ככה וככה וככה, ואנחנו מתחילים להתחיל לחשוב אחרת קצת.
נכון.
אז בעצם אנחנו עושים איזושהי עצירה מסוימת, מבט אל משהו מסוים ש...
אל הסיטואציה בעיניים יותר ניטרליות.
כן, ואז ההתנהגות שלי כשאני בסיטואציה, או כשאני מרגישה משהו מסוים, שכמובן משפעל אצלי איזה משהו כנראה יותר ישן, אולי בגיל 4 גם לא נתנו לי משהו, שמו אותי בחדר, לא את משהו כזה, כל הדברים שקורים. ואז צעקתי ולא שמעו, לא יודעת, ואז הרגשתי שאף אחד לא שומע אותי, אז ברגע שאנחנו... מתחילים להבין את זה, אנחנו מתחילים להפריד את זה לצד, ויכול להיות שאנחנו מוצאים עוד דרכים לצאת מזה, להבין נגיד את הלימוד שבדבר הזה.
לגמרי.
אז כזה, זה אז...
לגמרי, לגמרי. ושוב, כאילו ביותר פשוט עם הנעליים, כאילו להבין, זה לא, נעליים בסלון לא שווה, אף אחד לא אכפת לו ממני בבית הזה. זה לא שווה, זה לא...
האמת, אבל זה קצת קשה, זאת אומרת, אני...
את לא מאמינה לי.
לא, אז זהו, אני מאוד מאמינה לך, כי אני מכירה את התרגולת הזאת, אוקיי? אני ישר אומרת, לא מקשיבים לי! אני אומרת דברים ולא מקשיבים לי, אף אחד לא מקשיב לי. זה לא משנה מה אני אגיד, לא מקשיבים לי. עכשיו, זה כבר מצחיק, בגלל שכבר אני...
קורא.
שכבר אנשים צוחקים, אני אומרת, כן, נכון, אף אחד לא מקשיב לך, נכון. זה כי לא הקשבנו לך. חפרת לנו שעה שלמה, ולא... אמרת את אותו דבר שיש פעמים.
יש לך תוכנית רדיו, בתוכנית רדיו מאזינים לך.
יש לי תוכנית.
מה צריכה שיאזינו לך גם בבית? דרישות יותר מדי.
אז זהו, אבל ברגע שאת באמת יודעת שיש לך, יש לי את הדבר הזה, אוקיי, אבל זה, הנה עכשיו, זה לא 100% שלא הקשיבו, לא, בחרו לעשות משהו אחר, זה אבל זכותם, הם אנשים חופשיים, הם יכולים גם להקשיב, גם לאהוב אותי, גם להסכים איתי, וגם לא להסכים איתי, וגם להסכים איתי ולעשות את הדברים שלהם. זה גם יכול להיות, אוקיי? אני לא צריכה להיות מופעלת מכל... מופעלת כאילו זה החיים שלי, כן? מכל איזה מישהו שם את הנעליים, לא שם את הנעליים, שם את המגבת, לא שם את המגבת. פתאום זה הופך איזה חופש כזה.
נכון.
אבל באמת צריך לזהות כל הזמן, להיות במודעות.
נכון. עכשיו גם עשיתי איזשהו קורס של איזושהי מדריכת הורים מדהימה שקוראים לה מיכל קמפפר, נראה לי. אני לא יודעת אם אני מבטאה את השם נכון. וגם היא הביאה את המיינדפולנס והיא אמרה, קודם כל, ברגע שהילד עושה משהו, הוא עושה את זה כי זה בשבילו, הוא לא עושה את זה נגדך. כאילו, זה לא שהיא עכשיו לא מחווה את הטלוויזיה נגדך. היא רוצה לראות טלוויזיה, יש אותה ויש אותך. וזה גם, כאילו, המקום הזה של להבין מה עובר על מי שנמצא מולי, ולראות רגע, פתאום אולי לראות את אמא שלי ואת המניעים שלה להתנהגות שלה, או את האיש שלי ואת המניעים שלו להתנהגות שלו, ואת המפקד שלי בצבא ואת המניעים שלו, ואת החברות שלי מהפאפ... פתאום אני מצליחה שוב לצאת מאורי ולראות את הסיטואציה, ולראות שיש פה כמה שחקנים, והכל בסדר, אף אחד לא עושה לי בכוונה, בגדול. אלא אם עושים לי בכוונה.
אלא אם עושים לך בכוונה, כן. האמת שחשבתי על זה לפני כמה זמן, שאימא שלי רצתה איזה משהו, ואימא שלי לפעמים נתקעת על איזה משהו, ואז זה חייב להיות משהו שהיא רצתה, לא יודעת, כאילו איזה מותג מסוים, איזה... איזה, במקרה זה היה בשר מספר 5. בסדר, אז היא רצתה להכין איזה משהו לארוחה, וככה וככה וככה, והיא רק צריכה, ואין את הבשר הזה פה, ואין את זה שם, ואין את זה שם, ואין את זה שם. אבל אמא, את יכולה פשוט להכין איזה מאכל אחר. אנחנו, חצי מהאנשים פה לא אוכלים בשר בכלל, כאילו, זה לא ש... את יודעת, אם זה, זה לא... אוקיי, ואז חשבתי על זה, אוקיי. אם עכשיו היא הייתה הילדה שלי, והיא הייתה רוצה רק את ה... הצעצוע, לא, את הברבי הזאתי ולא אחרת. טוב, מה הייתי עושה? הייתי אומר, טוב, היא ילדה, וזה מה שהיא רוצה, וזה מה שהיא תקבל. כאילו, אי אפשר לתקוע על הברבי חיקוי שהיא יודעת, היא לא יודעת. אז, ואז פתאום כל ההתנהגות שלי השתנתה. פתאום נורא רציתי למצוא לה את מה שהיא בדיוק רצתה, ולחבז לה בדיוק את זה. וזה אמרתי, מה, זה דבר כאילו, זה... זה חדשני.
כי זה הופך את זה, זה הופך את זה.
כאילו, למה לילד קטן, אני הייתי רצה לכל העולם לאיזה קשקוש מחברת עם ציור מסוים, ולאמא שלי, אמא שלי שבראה אותי.
מדהימה, איזה כיבוד הורים, איזה מדהימה.
זה לא.
אני עוד לא בדרגה.
זה לא בקלות, כן.
אבל זה באמת מדהים, זה פתאום להפוך את הקונספט, להפוך את הפרשנות, שבזה אנחנו עוסקים גם מודל אפרט שמדבר על רוב פרשנות רגש ותגובה. כאילו בעצם כל הסיפור זה פרשנויות, ומה זה פרשנויות? זה הפתיטי שלג, זה המחשבות האלה שבאו איתי מהגן. עכשיו מה, אני בת 5? מה, אני בת 6? אני בת 40? גידלתי את כאילו אני כבר מישהו אחר, אני רוצה לצקת לתוך ההוויה שלי, את מה שאני בוחרת, ואנחנו כל כך לא שם, אנחנו רחוקים משם כל כך הרבה פעמים, אלפי שנות אור, שאנחנו מופעלים.
אבל אני חייבת לעצור ולהגיד שאנחנו מופעלים, ואנחנו רחוקים והכל, אנחנו עושים דרך, ואנחנו רואים דברים, ואנחנו מתקדמים עם השנים, ואנחנו משתנים עם השנים, וזה לא שאנחנו כל הזמן לא רואים ולא יודעים,
לא להעליב חלילה.
כן, אנחנו נאהב את עצמנו, ואנחנו נשמח על הדרך שאנחנו נמצאים בה. וזהו, ואני ממש רוצה להגיד לך תודה על השיחה הזאת, שהייתה, כן, נו, עוד מעט נגמר הזמן.
לא, אבל רק 10.
לא, כי השעון הזה לא זז, אבל עכשיו 10:55.
אני יודע, אני לא מאמינה.
10:55.
היית לי עוד הרבה דברים לדבר עליהם.
באמת.
סתם לא, כאילו, האמת שנראה לי שבאמת כיסינו את המהות של הדבר, ורק בשני מילים אחרונות, חשבתי על זה, הוויה, והשורש של השם, של הקדוש ברוך הוא, השם הזה שלא אומרים, הוויה, להיות בהוויה. ולהיות בהוויה זה להיות ברגע הזה. להיות ברגע הזה, לא בעבר ובעתיד, ששם המחשבות נמצאות. ולהתחבר לפשטות של ההוויה שלנו, דרך הגוף ודרך הרוגע, ולהשקיט את הגלים. ומאחלת לכל אחד ואחת שימצאו את הדרך אל האור הפנימי שלהם, כי יש בכל אחד מאיתנו ניצוץ אלוהי, ומגיע לנו לזהור ולהאיר, להדליק את האור, מגיע לנו להדליק את האור שאנחנו, ויאללה, ממש ממש תודה. אז מה נעף לי?
אז תודה רבה למיכל אוניגמן, שהייתה איתנו שעה שלמה על מיינדפולנס. אתם מוזמנים להשאיר תגובות בסוף השידור, יש כאן בסוף הפייסבוק למטה, או אצלנו בקבוצה ברק בגלל הרוח, או לפנות למיכל באישי, אם הם רוצים לשאול עוד שאלות שנוגעות למיינדפולנס. נעמתם לי מאוד, מיכל, את נעמת לי מאוד.
תודה רבה.
אני הייתי עוברת מצפי בתוכנית להדליק את האור, שיהיה לכם יום נהדר והרבה הרבה אור.
זה גם שם של הבורא.